חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת צו, ואני רוצה לעמוד על שתי מילים. למה להודות? פרשתנו התורה כותבת לנו את הקורבנות, ואחד מהקורבנות שמביאים לבית המקדש, התורה כותבת, אם על תודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה חלות, מצות, בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. והקריב ממנו וכולי את כל הקורבן, ומה כתוב על זה בסוף? ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. כותב רש"י, יש לנו אחד הקורבנות שבני אדם מקריבים בבית המקדש, זהו, קוראים לזה קורבן תודה. מה זה קורבן תודה? ומה הרכב של הקורבן תודה? מפרש רש"י דברי הפסוק, אומר רש"י, אם על תודה יקריבנו, אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים, הולכי מדברות, חבושי בית האסורים, חולה שנתרפא, שהרי צריך להודות, כמו שכתוב בתהילים, יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויזבחו זבחי תודה. זאת אומרת, בראש ובראשונה, קורבן תודה, הייעוד שלו, זה להודות על חסדי השם שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם. אדם הולך בים, אדם הולך במדבר, אדם שנמצא, רחמנא ליצלן, החטופים, אם הם מצליחים להשתחרר, אדם שחולה, מאושפז, מצבו לא טוב, מתרפא, כל אלה מצבים שאדם צריך להביע תודה לבורא עולם, שהוא יצא מהמצוקה, מהצער, מהסכנה, שזהו החלק הראשון. והחלק השני, שהתורה כותבת לנו, שקורבן תודה אינם נאכלים אלא ליום ולילה, עד חצות. יש זמן לכל קורבן, כמה זמן אפשר לאכול את הקורבן הזה. הרי כשמקריבים קורבן, יש את החלק שהולך למזבח, יש את החלק שהולך לכהנים, ויש את החלק שהולך לבעלים, אלה שמביאים את הקורבן. באופן כללי בקורבנות. ואז מה קורה? יש לזה גם זמן שמותר לך לאכול את זה. אחרי זה אתה גורם שהקורבן הזה נאסר באכילה, ואסור לנו לגרום למצב הזה שהקורבן יעבור הזמן של האכילה שלו, כי אתה גורם לפסול אותו, וזה אסור. אז לכן התורה מגדירה לכל קורבן את הזמן, ולקורבן תודה א', הזמן שלו הוא באותו יום שהוא מקריב, עד חצות הלילה. דבר שני, בקורבן תודה כותבת לנו התורה, מביא רש"י, שצריך להביא ארבעה מיני לחם חלות, ורקיקים ורבוכה, שלושה מיני מצה, ואחר כך כתוב על חלת לחם חמץ, וכל מין ומין 10 חלות. והגמרא במנחות אומרת שהשיעור של זה 5 סעין ירושלמיות. ביאורם של דברים, שבסך הכל צריך להביא משקל של לחמים, המכלול הזה, של 40 סוגי הלחמים שהוא מביא בקורבן הזה. לפי, יש הרי תלוי איך מודדים את המדידות והשיעורים התורניים, הם נתונים במחלוקת איך מודדים ומה השיעור, אז יש לנו שתי קווים ברורים, יש שיעורים של הרב חיים נאה ויש שיעורים של החזון איש. לפי הרב חיים נאה צריכים להביא 83 קילו לחם. לפי החזון איש, 143 קילו. זאת אומרת, עכשיו מביאים קורבן, אתה מביא את הכבש, והכבש הזה אתה מביא אותו קורבן תודה, ואתה צריך לצרף אליו גם כן את אותם 40 לחמים שצריכים להקריב, אותם 40 סוגי לחמים, 10 מכל סוג, שמשקלם בין 83 קילו לבין 143 קילו. כל זה צריך לאכול באותו יום שהביא את הקורבן ובלילה. הוא לא יכול אחרי זה לאכול כי הכל נפסל. שואל הנציב שתי שאלות. אף קורבן מכל סוגי הקורבנות שקיימים, לא מצאנו כזה מושג שכל כך הרבה לחם אתה צריך להביא עם הקורבן. קורבן היחיד זה קורבן תודה. זה דבר אחד. ולא רק זה, קורבנות אחרים שאין בהם בכלל הרבה לחמים, ואולי אפילו אין לחמים, רק הבשר, למשל אם אתה מביא שלמים, אתה רוצה לנדוב נדבה, יש לך יומיים וחצי לאכול את זה. לא יום וחצי, יומיים וחצי. למה התורה קיצרה את הזמן מצד אחד, ומצד שני, הרבתה בכמות של הלחם, שכמעט אי אפשר לאכול את זה. מה הפטנט שיש פה? מה מסתתר מאחורי כל ההרכב הזה של הקורבן הזה, שהוא משונה? צופים מאזינים יקרים. אני רוצה באמת להקדים קודם כל, בואו נתבונן קצת מה הולך בחיים בדרך כלל. אחד הדברים שבני אדם לא יודעים להגיד תודה. נקודה. חושבים למה להודות בכלל? למה להודות? בגלל שבני אדם, איפה נתונים, איפה נמצאים, יש להם בעיה, יש להם צרה, יש להם מצוקה, יש להם סכנה. יש כאלה שיש להם בעיה רפואית, יש כאלה בעיה כלכלית, יש כאלה בעיה חינוכית, יש כאלה בעיה תעסוקה, יש כאלה בעיות שכנים, יש כאלה בעיות עם הילדים. לא חסר בעיות ש... סובבות בני אדם, יש כאלה אין להם שלום בית. אז איפה נמצא הבן אדם? אם תחפש את הבן אדם, הראש שלו שם כל היום וכל הלילה. מתי יש לו זמן לחשוב להודות לבורא עולם? על מה להודות? איזה להודות? הוא נמצא במצוקה, בבעיה שמעיבה עליו, וממש מכניסה אותו לדיכאונות, לעצבות. אתם יודעים מה היום הולך הכי יפה בשירים? כל הזמרים שיודעים לעשות שירי דיכאונות. כל השירי דיכאונות שבכי, שמעוררות בכי, מתחברים אליהם בני אדם. למה? כי בני אדם נמצאים במקום הזה. הם רוצים לשמוע רק בחיות. הלב כל הזמן בוכה. כי בן אדם, איפה הוא נמצא? בבעיה שלו. מי בכלל מדבר להגיד, תודה בורא עולם. איפה המקום לתודה בכלל? כי אדם שקוע בכל הבעיה שלו, וזה הבעיה שלנו, לצערנו הרב, שלא יודעים אפילו להודות על מה שיש, והעניין הוא בעצם, שהתורה רוצה ללמד אותנו, כמה אדם חייב להגיד תודה, ולא רק להגיד תודה, לא בלב, להביע את זה קבל עם ועדה, כדי שכולם ילמדו מכך, כמה אדם צריך לחיות, ולראות את הטוב, ולדעת להודות על מה שיש, ועל מה שמקבל, הוא יכול להתפלל גם על מה שאין, אבל לא לשכוח את כל הטוב. בן אדם מבין הכל מובן מאליו, הוא קם בבוקר, הנשמה חוזרת, העיניים נפתחות, הידיים זזות, הרגליים הולכות, הלב מתפקד, והכבד עובד, והכליות זורמות את כל המשקעים, את משקעות של הגוף. הכל עובד, ברוך השם, תקין. נושם, מרגיש טוב, קם ממקומה זקופה. אין לו איזה פריצת דיסק. פתאום הוא כפוף, הוא לא יכול לזקוף את הגב. פתאום יש לו בעיה בעיניים, הוא לא רואה. יש לו בעיה תסבוכת רפואית. הרי זה לא דברים מופקעים. כמה סובלים מהלב? כמה יש כאלה מונשמים שאין להם אפילו אפשרות לנשום כל נשימה, בשבילהם זה עולם ומלואו, או מחוברים להנשמה. ובני אדם פשוט שוכחים את כל הטוב שמקבלים כל יום, וחיים רק בבועה המציקה. ואיפה האמונה שמה שהשם עושה, אין רע יורד מן השמיים, ותמיד לטובה, שאנחנו את זה לא רואים במיד, הרבה פעמים זה לוקח הרבה זמן כדי לראות. ואת זה התורה רוצה ללמד אותנו. זה מה שאנחנו נלמד, לדעת למה להודות. חובה להודות. אי אפשר בלי להודות. זה הסוד של ההצלחה של החיים. ואני רוצה לפתוח לכם בסיפור קטן שפורסם, שהיה אחד זאב בן יוסף, שהוא חלה באיטליה בגיל 93. והוא סיפר, זה מה שהוא סיפר בעצמו, וזה סיפור שפורסם מאוד, ואין מי ששומע את הסיפור הזה כל כך מרגש, ומאיר לנו קצת את המחשבה ואת ההסתכלות על החיים. הוא היה באיטליה, נקלע באיטליה, נאלץ להיות מאושפז בבית חולים, והיו נצרכים להנשים אותו, לחבר אותו למכונת הנשמה יום שלם. סוף, וברוך השם, הוא התאושש ויצא מהמצב שהוא היה, ואז מגישים לו חשבון, אתה צריך לשלם, תדע לך, הצמדנו לך מכונת הנשמה יום שלם, 24 שעות, 5,000 יורו, זה החשבון. כשהגיש לו את זה הרופא, שהוא צריך, כי זה בית חולים, אין לו ביטוח שם, אין לו כלום, זה מקום הרעי, הוא התחיל לבכות. התחיל לבכות, התפרץ בבכי נורא והיום. הרופא אומר לו, רגע, רגע, תזיז את הדף של החשבון, שלא יתרתם מהדמעות שלך, תזיז. הוא אומר לו, אותו זקן, אומר לו, אדוני הרופא, אתה בטח חושב שאני בוכה בגלל 5,000 יורו שצריך לשלם. יש לי את הכסף, אני אשלם. אבל אתה לא מבין מה שעכשיו אני רואה. יום אחד שאני נמצא עם מכונת הנשמה, אתם רוצים 5,000 יורו. 93 שנים אני חי ונושם מהאוויר של בורא עולם, מהנשמה של בורא עולם. אף פעם לא חשבתי שאני צריך להגיד לו תודה. לשלם על זה יורו אחד לא שילמתי. איך אפשר כזה דבר? לא הבנתי את זה רק הרגע. איך אני לא אבכה שכל החיים שלי, אני נושם בחינם ואני לא יודע להגיד תודה. התפרצו בבכי גם הרופאים ששמעו את הדברים האלה. כמה זה זעזע אותם. מוריי ורבותיי, זה אמיתי מאוד. אמיתי, אמיתי. זה לא איזה מוסר, זו האמת. ובזה אנחנו נתחיל לבאר את עניין הפרשה. רש"י אומר באמת החלק הראשון, הקורבן תודה נועד שבן אדם יביע וידע להודות על חסדי השם איתו. אתה הולך, יורד, הולך לים, אתה יודע מה יקרה, רוחות שערה, שחס וחלילה, מי יודע אם אתה תצליח לעבור את הדרך, עם כל הביטחונות שיש, כמה אוניות נכשלות, נטבעות, אסונות, לא חסר. אתה הולך במקומות מסוכנים, במדברות, כמה השם ישמור דברים קורים. בן אדם נמצא בשבי, בואו נחשוב על החטופים, איזה סבל, איזה מצב הם נמצאים, מי אמר בכלל שיצאו בחיים. אדם יוצא, צריך לבוא ולהביע את התודה שלו לבורא עולם, שיצא מגוב האריות. אדם נכנס מאושפז לבית חולים, מי אמר ששמה? אתם יודעים כמה נכנסים ולא יוצאים. אפילו לפעמים יש דברים הכי קטנים. אדם שוכב במיטה והוא לא יודע בסוף שמזה הוא כבר מסתבך מדבר לדבר עד שהשם ישמור. אדם צריך ללמוד לראות את חסדי השם איתו. דבר ראשון, להתרגל לומר תודה. לדעת שחייבים ללמוד לומר תודה. שזהו קורבן תודה. לכן באמת חז"ל אומרים, שרבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם רבי מנחם, אמרו שלעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן אחד, קורבן תודה. תודה זה לנצח. כי תודה זה חובה. תודה זה לא סתם מיותר. זה לא מילה מיותרת. זה לא מילה שאתה בא נותן איזה דובדבן שבקצפת. זהו הבסיס בחיים. שאדם צריך לדעת לומר תודה. ולמה? כמו שכבר הרמב"ן מבאר פרשת בו, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מה הוא עושה? הנהגה של בורא עולם שהוא עושה הרבה פעמים ניסים לבן אדם גלויים, שהוא מבין שזה נס, כדי שמתוך כך יגיע להכרה על כל חסדי השם הנסתרים. כי הרי הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה יום יום, ועל ניסיך שבכל יום עימנו, ועל נפלאותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים, אין רגע שאנחנו לא חיים עם ניסים. אבל כל הניסים האלה מוטמעים בתוך הטבע. למה? כמו שכתוב, אומרים חז"ל, כתוב פרשת השבוע גם, אש תמיד תוקד על המזבח. הרי האש הייתה יורדת מן השמיים. למה צריך שאש תמיד תוקד על המזבח? אומרים חז"ל, כדי להסתיר את הנס. כדי להטמיע אותו בתוך הטבע. שלא יהיה כל כך גלוי. הרי מה יקרה אם הקדוש ברוך הוא יעשה כל פעולה ישירות, הכל גלוי, ניסים ונפלאות, ענישה על מה שלא טוב, כבר מאבדים את כל הזכות הבחירה, על מה יקבל האדם שכר או עונש. הקדוש ברוך הוא מטמיע את כל הניסים והנפלאות בתוך הטבע, כאילו זה דבר טבעי, אבל החוכמה היא כשבן אדם מגיע ורואה נס, וואי, איך בורא עולם הציל אותי מדבר שלא צפוי? מזה יגיע להכרה, להבנה, להודות על כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו בכל רגע. כמו אותו בן אדם, כמו זאב בן יוסף, נהיה חולה יום אחד הנשמה. היום אחד הנשמה הביא אותו לכל ההכרה, מה ערכה של כל נשימה. אז הקדוש ברוך הוא מה עושה? עושה לך איזה פעולה, כדי שמתוך זה אתה תגיע להבנה, להכרה, על חסדי השם. כך שבני אדם חיים כאילו הכל זה טבעי, הכל זה מובן מאליו. זה לא, זה אין פה שאלה בכלל. למה שהוא לא יקום מהמיטה? למה שהעיניים שלו לא ייפתחו? למה שהרגליים שלו לא ילכו? למה שהלב שלו יפסיק לעבוד פתאום? הוא לא חושב אפילו שהדבר הזה הוא בעצם... זו שאלה של חסד שהשם עושה איתנו בכל רגע נתון, שהכל מתפקד, שהכל עובד, וכל דבר הכי קטן יכול לשבש את כל החיים. ואדם צריך להגיע להכרה הזאת. זה כמו שכותב, יש בספר דרכי דוד, ראיתי, כותב שמעשה פעם אחת היה בירושלים, איזה תלמיד חכם אחד, שהיה לו בעיה ברגל השם ישמור, היה לו נמק שהחליטו כמעט לקרות לו את הרגל. וכמובן היה תפילות וטיפולים, והקדוש ברוך הוא עשה איתו נס, ולא קרתו לו את הרגל. כמובן הוא עשה סעודת הודיה, והזמין תלמידי חכמים, והתכנסו, ובסעודת הודיה כולם התחילו להלל ולשבח את החסדי השם, איך הוא הציל לו את הרגל הזאת מקריטה, וברוך השם הוא עומד על שתי רגליו. קם בעל הדרכי דוד ואמר, מוריי ורבותיי, אני אומר שהסעודת הודיה, אחרי שרואים שלא קרתו לו את הרגל, צריכים לעשות סעודת הודיה על הרגל הבריאה. למה היא לא קרתו אותה? זה אתם לא רואים בזה נס, זה מובן מאליו, היא בריאה, מה? איזה חוכמה. ולמה היא הייתה בריאה? על זה צריך להודות. מתוך הנס שעכשיו הקדוש ברוך הוא עושה לך, שלא קרתו לך את הרגל, תבין כמה נס שהרגל השנייה בריאה. על זה צריך לתת הודעה לבורא עולם. מתוך הניסים הגלויים, תגיע להכרה לניסים הנסתרים, ולא לראות את הכל כטבע. כי בעצם זה התפקיד שלנו, זה הקורבן תודה שאנחנו צריכים כל היום לחיות איתו. ויותר מכך, הרי כל מגילת אסתר כתוב גם אותו דבר, כותב הרמב"ם בהלכות מגילה, זה בשם הירושלמי, שכל ספרי הנביאים עתידים להיבטל לימות המשיח. רק דבר אחד יישאר, מגילת אסתר. מה יש למגילת אסתר? פרוטקציה, שאותה צריכים להשאיר תמיד לנצח, כיוון שכל מגילת אסתר שעכשיו קראנו בפורים, זה מנציחה לנו את המציאות, שגם כשאתה רואה דברים הפוכים, איך הקדוש הוא מטמיע בתוך הטבע, שפתאום האלה סריסי המלך מדברים ומלשינים, ויוסף, ומודחי שמה ושמה וסיפר, ופתאום לוקחים את אסתר לבית המלך, ואנחנו מבינים זה צרה צרורה, איך ייתכן שלקחו אותה לבית המלך, עם גוי, והכל הקדוש הוא תופר את החליפה לאט לאט. במהלך של 9 שנים נתפר סיפור של פורים, ונימה לנימה קשורה אחד לשני, ואיך מתכננים את האמן, ואיך התוכנית של אסתר, וההזמנה של המשתאות היום ומחר, כל הסיפורים האלה, צופים יקרים, זה מלמד אותנו איך להסתכל נכון על החיים. הכל לטובה, אין רע מן השמיים. וצריך תמיד להודות על מה שהשם עושה. נכון שזה קשה, אבל לפחות להודות על מה שיש. לא להודות בכלל. למה להודות? יש הרבה שואלים, למה להודות? חיים רק בתוך הבועה של המצוקה. אם היו מאמינים, יודעים שאין על מה להיות במצוקה. לא צריכים להיות בעצבות. ההפך, להבין שהקדוש הוא מביא לך איזה מערכת מחסנת, בונה, מחזקת, מקרבת, מעוררת להתקרב לבורא עולם. כך צריך להסתכל. לכן כתוב באמת בתהילים, יש פרק נון פסוק, זובח תודה, אכבדנה אני, עם שני נונים. אז המדרש אומר, למה כתוב אכבדנה אני, שני נונים, מה? אכבדני. זובח תודה, מכבד אותי. מה זה חבדנני? זה שני נונים נראה מיותר. אומר המדרש ללמד אותנו שהזובח תודה עושה לשם יתברך כבוד אחר כבוד. מה פירוש כבוד אחר כבוד? זה המילים של המדרש. אומר הכתב סופר כמה מתוק הוא אומר, הרי ישנם שני מצבים שבן אדם חווה. יש את הזמן של המצוקה, שהוא נמצא בצרה, ויש את הזמן של הישועה. זה שתי מצבים שהאדם חווה. כל הודעה שאדם הודה על נס, פירושו של דבר שהוא עבר שני שלבים. שלב אחד של המצוקה, של הצרה, של הסכנה, של המועקה. השלב השני מגיע, שלב הנס, הגאולה, הישועה. מתי שהוא נמצא בצרה, במצוקה, בבעיה, בסכנה, הרי מצבו מאוד קשה, הוא כאוב, הוא מאוד פגוע, הוא מאוד נמצא בדיכאון, בעצבות, כי הוא לא רואה את הסוף, הוא לא יודע מה יהיה בסוף. אבל בזמן הישועה מה קורה? אז הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם, הנה ברוך השם הושעתי אותך. ואחרי זה אתה מבין שגם מה שהוא עשה לך, זה היה לצורך, לא סתם מצוקה שחס וחלילה של אין לה תקנה, אלא הקדוש ברוך הוא מביא לך את המצוקה לטובתך. ולכן דווקא הרבה פעמים האדם זוכה להבין את זה, לא תמיד, אבל האדם אחרי שהוא מבין את זה, אחרי הישועה, אז הוא מרוויחים פה שני דברים. א', שהוא מודה על הישועה, זה כבוד אחד, והכבוד השני שהוא מבין שגם הצרה שהקדוש ברוך הוא הביא לו, זה גם כן חלק מתהליך של הישועה. ואז הוא מכבד את השם עוד פעם, אז זה כבוד אחר כבוד. זה פעמיים מכבד את בורא עולם, מכבדנה אני, זה כבוד כפול. כבר שאדם צריך ללמוד, לדעת שלהודות, זה יסוד החיים, עבודת השם של האדם, ובין אדם לחברו. כמו שמסופר הרי הרב זילברשטיין, שהקדוש ברוך הוא יאריך מבטו ושנותם בנעימים, סיפר בהספד על הרב אלישיב, שכשהיה מאושפז הוא ביקש שילמדו אותו, היה לו רופא מארצות הברית שהגיע, שיודע רק אנגלית ולא יודע עברית, והוא רצה שילמדו אותו איך אומרים תודה באנגלית. שאלו אותו, מה פתאום עכשיו הוא רוצה ללמוד איך אומרים תודה באנגלית? אמר, כי אני רוצה להודות לרופא. אוקיי, אתה לא צריך לדעת איך אומרים באנגלית, אנחנו נגיד לו שהרב מודה לו הודעה גמורה. אמר, לא, 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 אני צריך להודות לו. מה הראיה שאני צריך להודות לו? אז הוא אמר להם הרב אלישיב, אתם רואים בתפילת 18 יש חזרת השץ. כל הברכות עונים אמן, ברוך הוא, ברוך שמו, אמן. בזה אנחנו יוצאים ידי חובה, שעונים על הברכות, שומע כעונה. אז הוא כמו מברך. יש רק דבר אחד בכל 18, שלא, זה לא מסתפקים בלהגיד אמן וזהו, מודים. יש מודים דרבנן, אתה צריך להגיד בזמן שאומרים מודים, גם אתה צריך לחזור על מודים. למה הוא אמר? כי הודעה לא עושים על ידי שליח. להודות להשם צריך להודות אתה, לא על ידי שליחים. לכן הוא רוצה ללמוד באנגלית כדי להגיד הוא תודה, לא על ידי שליחים. זה המושג של תודה. כיוון שלפעמים האדם לא מבין את המשמעות, מה זה הערך של התודה, להודות לבורא העולם על כל מה שעושה לו הקדוש ברוך הוא. והתודה היא צריכים להמחיש אותה בזה שאתה מביע את הרגע שלך. היה פעם מסופר, ראיתי שהרב שח, ככה סיפר הרב שמחה הכהן קוק, זכרונו לברכה, רבה של רחובות, שהוא היה נוכח, שפעם אחד בא איזה אברך למרן הרב שח, זכרונו לברכה. אברך צעיר התחתן, ברוך השם, זכה שאשתו מיד נפקדה, נולד להם בת, והוא בא לשאול את הרב שח, האם צריך לעשות קידוש? הוא אמר, מה השאלה שלך? הוא אומר לו, אם היה אחרי שנה, אחרי כמה שנים, לא נולד, ועכשיו נולד, נעשה קידוש. אבל זה ממש, תכף ומיד לחתונה, נולדה לו בת. הוא לא יודע אם יש בזה עניין לעשות קידוש. זה... אמר לו הרב שח, אני לא מבין אותך מה אתה שואל. ואם אחרי 8 שנים, הייתה הבת הזאת, היית בא לשאול אותי אם לעשות קידוש? לא היית בא לשאול, אה? בטוח. כיוון ש8 שנים, וואי, זה נס. לא, אז הקדוש ברוך הוא חסך לך 8 שנים. אתה לא צריך להודות לו? עוד יותר אתה צריך להודות לו, שלא נתן לך 8 שנים לחכות. כי בני אדם לא מרגישים שכל דבר הוא חסד, חושבים שזה דבר מובן מאליו, וזה הטעות שלנו. וכל דבר אפילו שאנחנו רואים לפעמים שאלות קשות, מועקות, כאבים, להבין שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, ולדעת שהקדוש ברוך הוא רק להודות לו צריכים, ודווקא הדרך הזאת היא מביאה את הישועות. מסופר, ראיתי עיתון השבועי, משפחה, אז יש שם עונג שבת, שהביא מעשה נפלא מאוד, על איזה רואה חשבון שהיה בירושלים, והיה עובד בראיית חשבון בתל אביב, כל בוקר היה כמוקדם, מתפלל ונוסע עם האוטובוס כדי להגיע ב8 לעבודה. אחד הפעמים, היה לו תרדות גדולות מאוד יום קודם, ומאוד מאוד מאוד התאחר בשנתו, כך שהוא לא התעורר בזמן. כשהוא קם בבוקר, הוא ראה שהזמן מאוד מאוד מאוחר, ברירת המחדל שלו זה לנסוע ממש לרוץ מיד לאוטובוס, אולי יצליח לתפוס את האוטובוס כדי להגיע בזמן למשרד, כי יש לו פגישה חשובה מאוד מאוד שנקבעה מתחילת היום עם הבוס שלו. והוא רץ לאוטובוס, באמת הצליח להגיע, כשכבר האוטובוס נעל את הדלתות, רק בגלל שהוא קבוע אז הכיר אותו, פתח לו את הדלתות, עלה לאוטובוס. עכשיו הוא כבר באוטובוס, ברוך השם, מה עם התפילת שחרית? הרי לא התפלל. והתיישב שם באחד הכיסאות שהיה פנוי, על יד איזה סטודנט, ישב לידו, ואז הוא החליט שהוא מתפלל. מה, אם אני לא אתפלל באוטובוס, אני אגיע למשרד, אני מיד צריך להיכנס לפגישה, ויודע כמה זמן הפגישה תיקח, ואז איפה התפילה? החליט, אין לו ברירה, התפלל באוטובוס. הוציא את התפילין, תתלית, הלך, תעטף, ישב והתפלל. כשהוא גמר את התפילה, והוריד את התפילין, הסטודנט הזה אומר לו, תשמע, מעניין אותי, מה זה התפילין האלה? אני אף פעם בחיים שלי, לא ראיתי תפילין, לא הנחתי תפילין. אני רוצה באמת שתסביר לי קצת מה המושגים. התחיל להסביר לו וכו'. אמר לו, אולי אז אתה יכול אולי לתת לי גם להניח, תניח לי את התפילין, אני רוצה פעם אחת לפחות לעשות, בשמחה, מה השאלה בכלל. ואז הניח לו את התפילין ואת התלית, נתן לו את הסידור שהתפלל, והוא יושב עם התלית והתפילין, עם הסידור, אותו סטודנט, והוא בינתיים יושב, הוא נרדם, למה? כי הוא ישן מאוד מאוחר, והוא היה חייב לקום מוקדם, היה עייף, נרדם. בקיצור, מתי הוא התעורר בתחנה סופית, פתאום הנהג אומר לו, אדוני, עד מתי לך נרדם? קום קרא לאלוקיך, זה תחנה סופית, איפה אתה צריך? מה תחנה סופית? אוי, אחר לפגישה, הראש שלו קם, מטושטש, והוא נזכר, רגע, איפה התפילין? איפה הסטודנט? לא יודע כלום, אני לא יודע לא סטודנט, לא תפילין, אני לא יודע. חיפש, אין תפילין, אין שום זכר. הוא רק יודע דבר אחד, שאותו אחד אמר לו, הוא סטודנט, הוא לומד באוניברסיטה, קוראים לו גדי או משהו כזה, לא משנה, זהו. טוב, אין לו ברירה, רץ לעבודה קודם כל, היה את הפגישות, הכל, אחרי העבודה הוא רץ לאוניברסיטה, לחפש שם כזה, אולי יצליח למצוא, לעלות, כי אלה תפילין מאוד מאוד יקרות לו, שקיבל אותם מירושה מהאבא, שזה של הסבא, והם תפילין חשובות מאוד, ולכן הוא מאוד מאוד היה חשוב לתפילין, אבל מתעניין, אין כזה שם ואין שום דבר, לא מכירים ולא יודעים ולא ראו ולא שמעו. קיצור, התייאש מהתפילין. לא היה לו רק כאן התפילין אחרות, שלום. אותו סטודנט, נעבור לסטודנט, לקח את התפילין, באמת הוא לא רצה להניח ולא שטויות. זה היה סמוך לפורים, הוא רצה לעשות תחפושת כאילו הוא חוזר בתשובה, ועלה לו בראש היום, כשהוא ראה תפילין ותלית, הוא אמר, תשמע, אם אני אקח את זה, אני אבוא לאוניברסיטה בחופש עם תלית ותפילין, יגידו כולם, הנה הוא חזר בתשובה, ולעשות מזה בקיצור קרקס. וככה הוא עשה באמת. ושל זה הוא לקח את התפילין. ואז הוא בא לאוניברסיטה, ועשו צחוק, וזה היה יום מיוחד חווייתי בכיתה, אבל אחר זה מה עושים עם זה? אין מה לעשות עם זה, אף אחד לא משתמש בזה. היה לו איזה אחד החברים, שאבא שלו אוסף יודאיקה, אמר לו, תשמע, אין לך, מה תעשה עם זה? תביא את זה, אני אתן את זה אצל אבא שלי, שזה, הוא אוסף כל מיני דברים של יודאיקה, אז הוא ידע, זה מעניין אותו. אוקיי, כך, מה זה לא מעניין אותי. אני בין כל לא יודע למי להחזיר את זה. חבל, אני הייתי רוצה להחזיר לו, אבל אני לא יודע מי הוא, איפה הוא. בריי ורבותיי, תשימו לב, מה קרה? כעבור 20 שנה. השאלה הזאת היא, כאבה לו 20 שנה. איך ייתכן שבגלל שעשיתי טובה ועשיתי מצווה עם סטודנט חילוני, התפילים שלי, העיקרות האלה נעלמו לי. הוא נשאר עם השאלה הזאת 20 שנה. אחרי 20 שנה הוא קיבל תשובה. והנה, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, אבל האדם הזה היה לו גידול בראש, והיה צריך ניתוח מסובך מאוד, ויש מומחה אחד גדול עולמי בארצות הברית, ורק לשם כולם המליצו לו שאף אחד לא יעיז לגוע לך בראש בלי זה, והתחילו להתעניין, קודם כל העלות של הניתוח, וואי, זה מחיר אסטרונומי, חוץ מזה התורות ארוכים, בכלל אי אפשר להתקבל, עשו, השתדלו לאסוף, כל מה שיכלו לפעול, אספו, הגיעו ל-20% מהמחיר. אשתו אמרה, היא לא מוותרת על החיים של בעלה, היא הולכת בכל מחיר. לא מעניין אותה, יהיה מה שיהיה, אולי תצליח. ונסו לארצות הברית עם הכסף הזה. הלכו לשם, באו לבית חולים, ניסו ללחוץ, וניסו להפעיל פרוטקציות מכל העולם, אין אפשרות, אפילו לביקור, רק בעוד חודשיים. מה בעוד חודשיים? אני לא יודע אם הוא יכול לחיות עוד חודשיים. האישה עקבה, ישבה שם בבית חולים, עקבה אחרי הפרופסור הזה שהוא המנתח, שהוא יש איתו בעיה, היא רואה אותו כל יום בצהריים, ברוב הניתוחים שהוא עושה, הוא חייב לעשות הפסקה להתאוורר. הוא היה יורד לקומת קרקע לחנייה, הולך עם אוטו לעשן סיגריה עם כוס קפה, להתאוורר, אחר כך חוזר ממשיך את העבודה. עקבה אחריו ככה ראתה כמה פעמים, החליטה להיות נועזת. הלכה עם בעלה, אמרה לו, בוא עכשיו נחכה היום בחנייה. חיכו עד שהוא בא, ואז היא פנתה אליה בבחיות, והתחננה, וגם בעלה התחנן, אמר להם, אבל אמרתי לכם, אין לי אפשרות אפילו לביקור לקבל. יש עומס בלי גבול, אני לא מסוגל. וככה כשהם עוד מדברים, פתאום הרופא אומר, הפרופסור הזה אומר לו לבן אדם, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא, מאיפה אני אכיר אותך? לא. אמר לו, תגיד לי, אתה זוכר לפני 20 שנה, נסעת באוטובוס לתל אביב, ולקחו לך תפילין? אומר לו, כן, אני יודע. אז אומר לו, זה אני. אני לקחתי לך את התפילין. אז הייתי סטודנט, חשבתי לעשות צחוק לפורים, ולא יכולתי להחזיר לך. עד היום אני כל הזמן אומר, חבל, איך עשיתי את זה ולא, החזרתי לך את התפילין, ואני לא יודע איך להגיע אליך. אז דבר ראשון, בגלל שעשיתי לך כזה דבר, מקבל אותך לניתוח מיד. דבר שני, 20% רק תשלם על המחיר. וואי, כל התמונה השתנתה מקצה לקצה. תוך יומיים הכניס אותו לניתוח, ואמר להם, האמת הוא, אפילו עוד כמה ימים כבר אולי השורד בחיים, אם זה היה נמשך. ואז כמובן לאחר תקופה, הפרופסור הזה הגיע לארץ, דיבר עם החבר ההוא של היודאיקה, והתפילין עדיין אצל אבא שלו, לקח אותם והחזיר לו את התפילין. מוריי ורבותיי, תראו מה שזה. איך הקדוש ברוך הוא עושה, איך אפשר לו להגיד תודה? האם היו שואלים אותו כזו שאלה, והיה יודע את הסוף, לא היה אומר, אבא שבשמם, תודה שלקח את התפילין בשבילי, כי בזה הציל את החיים שלו. צופים עיקרים, מאזינים עיקרים, ותוספת קטנה, שלכן גם התורה מצווה אותנו, דווקא בלחם הזה אומר הנציב, 40 לחמים, כמות גדולה, למה? כי בן אדם לא יוכל לאכול את זה לבד, לא הוא ועוד אשתו וילדים, חייב לצרף איתו הרבה אנשים, בשביל שיגמר כל הקורבן. ולמה? כדי שכשהוא יספר את הסיפור, הוא יספר את זה בפני רבים, בתוך עמים, בתוך הרי כתוב בסוד, קהל ועדה, צריך להודות לשם. לכן צופים יקרים, אנא, לדעת כמה חשוב להודות, כמה להודות לבורא עולם על כל מה שהוא נותן, לא לחיות בתוך הבועה על מה שחסר, על מה שכואב, על הבעיה ועל הצרה. א', מי אמר שזה צרה, אולי זה טובה, לא, אולי, בטוח שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, אבל גם אם לא נבין את זה, אבל מה זה נוגע לכל מה שיש לך? מה זה נוגע שאתה קם ברוך השם על הרגליים ומתפקד, והעיניים והלב והכל, ואתה נושם בכוחות עצמך? אי אפשר להודות על הדברים האלה. הדרך הנכונה, כמו שדוד המלך ביקש מבורא עולם, השם שפתי תפתח, תפתח לי את השפתיים למה? ופי יגיד תהילתך. אני רוצה להודות לך. קודם כל אני רוצה לפתוח את פתיחת ההיכל של התפילה שלי. להודות ולהודות ולהודות. לכן ככה תקנו חכמים את התפילה. התחילה הודעות, בסוף הודעות, כדי שבח והודעה לבורא עולם. אחר כך גם תבקש, גם על הדברים. אבל כשבן אדם חי במרמור, ולא יודע להודות, זה אסון, זה חורבן. הוא רק מביא על עצמו בדיוק הפוך. הדרך הנכונה זה לדעת להודות על מה שיש. וזה מביא את השפע הרוחני עליו, משפיע עליו שפע של ישועות גדולות. והדבר הזה הוא בין האדם למקום, וגם בין האדם לחברו. תחשבו, בין אדם לאשתו, בעל ואישה, או אישה לבעל. אם אחד יודע לתת את המילה הנכונה, במקום הנכון, בזמן הנכון, כמה זה מעודד, כמה זה מקרב, כמה זה מאחד, אלה שמעלים עם עין, ולא יודעים להגיד תודה, כמה הם מפסידים. אותו דבר מחנך עם התלמידים, אותו דבר מעסיק עם העובדים. העולם כולו חי על תודה. לכן קורבן תודה לא בטל לעולם. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. 2-650.